החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטאר טרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם.
שלום, אני ארז רונן.
ואני עידן זיירמן.
אני דורון פישלר.
ייי.
שלום.
דורון, אולי תספר למאזינים שלך שהגיעו אלינו דרכך בכל מקרה. מי אתה? סתם לא, זה היה בדיחה שהייתה לי בראש. כי כל המאזינים שלנו גם ככה מגיעים.
תשמע, אני עשיתי כל מיני דברים, ראיתי סרטים וכאלה. הנקודה החשובה היא שאני פעם התארחתי בפרק של צופים בין כוכבים. זה היה הנקודה הגדולה בחיי, ומאז אנשים עוצרים אותי כל הזמן ברחוב ואומרים, היי, אתה לא ההוא שדיבר על ארנה פעם?
שלא אהב את ארנה.
שלא אהב את ארנה. אני אהבתי את ארנה במובנים מסוימים.
ומאז עברו 15 שנה בהם היית מוגלה בכוכב לכת קטן, והנה, הנה חזרת אלינו.
נכון, שלום.
בואו נעדכן שאנחנו מדברים על הסרט השני של מסע בין כוכבים, סטאר טרק 2, The Wrath of Khan, Wrath of Khan.
מילה איומה.
נכון. כמו שתרגמו את השם שלו לעברית, עכשיו, לפני שאני אתן את התרגום, אני אסביר, זה שנת 82, זה התקופה כזאת של הרבה פלפולי עברית, אבשלום קור עלה לגדולה, להקת איזולירבן עם שיר בעברית, טיטטיטטה, אז השם שלו בעברית היה, כאן, 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 כי כאן רצה כאן, כאן, לכאן, מובן? סליחה, אני כבר חודש מנסה לחשוב על בדיחה שתתאים לכאן ולא הצלחתי. אני מצטער, דורון, שנאלץ לחוות את זה. הוא הוקרן במקור, בתאריך ה-4 ביוני 1982. וכרגיל, כדי להכניס את כולנו לעניינים, דורון יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד. דורון, האם אתה מוכן?
אתה לך קצת לא ברור, אבל איזה... אוקיי, כן, בהחלט. האנטרפרייז יוצאת למסע הצלה באזור הניטרלי, אבל זו הייתה מלכוד של הקלינגונים וכולם מתים. אבל אז מתברר שזו הייתה רק הדמיה והכל בסדר. קפטן קרק הוא עכשיו אדמירל קרק והוא כבר פרש מחיל החלל, אבל הוא מיד חוזר ככה שזה לא מיוסק כלום. בינתיים על כוכב מדברי כלשהו שלב נושבות רוחות עזות עד כדי כך שאי אפשר לראות אפילו אם הוא נראה כמו מדבר יהודה. צ'קו ועוד מישהו מגלים קבוצה קטנה של שורדים ומתברר שזה בעצם כאן! שהוא מישהו שהופיע בפרק ספייסיד של הסדרה והוא גלה לשם בסוף והוא מאוד מאוד כועס על קרק הזה שהוא השאיר אותו שם ואפילו לא התקשר. כאן משתלט מיד על השתצינה שלהם ומכאן מתחיל קרב מוחות בינו לבין קרק שכל פעם אחד מהם מערים על השני ובסופו של דבר קרק מנצח כאן משמיד את עצמו, אך אבוי, האנטרפרייז נפגעת, וכדי לתקן את הקורו, whatever, צריך לחטוף מתנה קטנית של קרינה. ספוק עושה את זה, כי זה הדבר הגיוני לעשות, וצרכי הרבים חשובים יותר מצרכיו של היחיד, וספוק מת! הפעם ברצינות, לפחות עד הסוף הסרט הזה, כולם בשוק, סוף, ובדרך מתברר שלקרק יש בן, מה שלא משפיע על הלילה בשום צורה, ביי.
ייי!
יפה, עכשיו.
אז שלום.
כן.
אפשר להתחיל לדבר.
על הסרט הטוב של מסע בין כוכבים.
על הסרט הזוגי הראשון של מסע בין כוכבים.
כן. מי רוצה להתחיל?
אני לא יודע, אוקיי, הסיבה שאני כאן, אנחנו נעשה את זה עוד הרבה, זה שדיברנו על מתי אפשר, על מה אני רוצה לדבר, וקצת לא בא לי לראות דברים גרועים. עכשיו, הסרט הזה אמור להיות הסרט הטוב של הסדרה, וזה מתברר נכון. כלומר, קודם כל, אני ראיתי אותו כבר, זה לא שפעם ראשונה שאני רואה אותו, אני ראיתי אותו בעבר, אבל א', זה היה מאוד מזמן, ואני לא זוכר הרבה, ומתברר שחלק ממה שאני כן זוכר ממנו, לא זכרתי נכון. עכשיו, אז עכשיו שראיתי אותו לצורך זה, אז יש לי מחשבות על זה. עכשיו, זה סרט קולנוע, כן? זה סרט אמיתי שנראה כמו סרט אמיתי, עם כותרות והכל, הוקרן בתי קולנוע, הוצג בפסטיבל. אתם אומרים עכשיו לשאול איזה פסטיבל?
איזה פסטיבל?
כאן! וכן, הוא סרט ש... קודם כל, אני חושב שאנחנו יכולים להיפטר מזה עכשיו. זה... פחות או יותר הדבר הכי טוב שהיה לסטאר טרק עד עכשיו, נכון? זאת אומרת, הפרק, הסרט הכי... זה בנקודה הזאת, זה כנראה הדבר הכי טוב שהם עשו.
כנראה, כן. אני מתלבט כי היו כמה פרקים טובים לסטאר טרק.
כן, אני לא בטוח, אבל בסדר.
בסדר, זה נתון לוויכוח. אני לא ראיתי את כולם ככה שאין לי מילה בעניין.
אז אני אומר, הם פרקים טובים של סטאר טרק, אבל הם נראו כמו פרקים טובים של סטאר טרק. כלומר, כמו משהו שהכינו בסיקסטיז, וזה... לא נראה כמו משהו שהפיקו ב-60s.
נכון.
נכון, זה נראה כמו משהו שהפיקו ב-80s.
אז הסרט זה נראה כמו סרט והכל. מצד שני, מה שקצת הופתעתי ממנו זה עד כמה זה פרק. זה אפיזודי לחלוטין. זאת אומרת, זה נראה כמו, זה לא נראה כמו פרק בסדרה, זה מרגיש כמו פרק בסדרה. כלומר, בתור התחלה, הוא לא עושה שום ניסיון משום סוג לעניין באיזושהי צורה אנשים שלא ראו סטארטרק עד עכשיו. הנה חבורה של הדמויות המוכרות והאהובות שלכם, אם אתם לא מכירים אותם, חבל. ביי, זה לא מעניין אתכם בכלל.
אני אגיד להגנתו, שלפחות יש לו עלילה שהיא מעבר להנה הדמויות שאתם הכרתם עד עכשיו, של הסרט הקודם לא היה את זה.
נכון.
אוקיי.
זה חשוב.
זה עם הסתייגות אחת, דבר אחד שהסרט כן עושה, שהוא לגמרי חסר חשיבות ובטח לא שמת לב בכלל שהוא שם, אבל whatever. אחרי כותרות הפתיחה ולפני שהסרט מתחיל, יש כותרת אחת שאומרת, במאה ה-23, 3 נקודות, שזה חסר תועלת באופן מדהים, בגלל ש... כל מי שמכיר כבר את הסדרה יודע את זה, כל מי שלא מכיר את הסדרה, זה לא עזר לו בכלל. כאילו זה לא שאני עושה, בגלל זה יש פה חלליות, זה פשוט במאה ה-23. אני פשוט לא ידעתי את זה עד עכשיו. אני הייתי שמח להיות בישיבה שהתקבלה ההחלטה הזאת, לשים את הכותרת הזאת. למה זה היה טוב?
זה מאוד ברור לי למה.
למה?
זה מאוד גם מתחבר לזה שהכותרת הראשית של השם של הסרט הייתה די בפונט של סטאר וורס, וגם זה היה long long time ago שלהם, כאילו הם לדעתי פשוט רצו להבין לסטאר וורס.
מנסים לעשות את הלונג לונג טיים אגו שלהם. זה הגיוני, כן, אבל מצד שני, לסטאר טרק יש כבר את הספייס, the final frontier, זה הלונג טיים אגו שלהם.
בסדר, הם עוד לא היו סגורים
לעצמם. זה נכון, אבל בסרט הזה, זה היה בסוף, הספייס, the final frontier, אז לא יכולים לשים אותו בהתחלה.
הבנתי, אז הם רצו סטאר וורס שלהם. בקיצור, אז יש פרק, והוא פרק טוב, שוב, הנבל הראשי הוא מישהו שאם לא ראיתם אותו בסדרה, אתם לא יודעים מה הסיפור שלו ומאיפה הוא בא. הדבר העלילתי העיקרי זה משהו שקורה לדמות, שאם אתם ראיתם אותה רק שעה וחצי, אתם אומרים, אוקיי, הוא היה בסדר, האיש הזה, למה שיהיה אכפת לנו? זאת אומרת, זה פרק בסדרה. זה דבר שהוא אך ורק פונה לאנשים שמכירים את הסדרה, וזה בסדר. כלומר, זה עבד להם, ככה שאין תלונות מהבחינה הזאת.
אני חושב שהוא כן עובד גם לאנשים שלא ראו את הסדרה, כי אוקיי, פחות אכפת מהדמויות, אבל אוקיי, יש את הקפטן, שהוא הקפטן, והוא הגיבור הגדול, והוא סבבה. אנחנו נדבר עוד מעט על קרק בסרט הזה, אבל הוא עושה את המטרה שלו, והרגעים האמוציונליים עם ספוק שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, לא עובדים כל כך אם לא מכירים את הדמות מקודם, אבל הנבל הוא נבל.
הנבל הוא נבל, הנבל הוא מצוין.
הוא מאוד טוב, זהו. בגלל זה אני חושב שהסרט הזה כן יכול לעבוד כסטנדלון. אני חייב להגיד, לא ניסיתי, כאילו, אני ראיתי סרט פעם ראשונה, לפני שראיתי, אני חושב, כל פרק אחר של The Original Series, אבל כן ראיתי סרטים שלהם, אז הכרתי בגדול דמויות. אין לי מושג איך זה להגיע לזה לגמרי טבול הרסה, בלי להכיר בכלל אף דמות ואף אחד, אבל אני חושב שכן, לזכות הפרק באמת אני זוקף את זה שהנבל שלו מאוד מאוד טוב, ולגמרי מצליח לתפוס את המקום שלו. בתוך ה...
זה נכון, כאן הוא טוב, אין שום ויכוח על זה, כאן הוא מצוין, הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בפרק, דרך אגב, הוא גם לבוש בית כמו מונגולי מהחלל או משהו, אני לא יודע מה זה, וזה נכון שזה עובד, למרות שגם כאן יש כמה דברים קצת מוזרים מבחינת, אם זה היה תסריט של סרט שלא מתלוי בכלום, והיו נותנים לי אותו להערות, אז היו לי כמה הערות, למשל, בואו נעשה סצנה שבה הגיבור הראשי והנבל הראשי נפגשים, הם לא נמצאים באותו חדר. בשום נקודה בסרט. הם רק מדברים בטלפון.
נגיע לזה בטריוויה, נגיע לזה בטריוויה.
מי עושה דבר כזה? זה מאוד מוזר. עכשיו, שוב, זה עובד באיזושהי מידה, אבל אם הייתי רואה סתם סרט, הייתי מצפה שזה יקרה. אני לא יודע, שיהיה איזשהו אימוץ חזיתי ביניהם. וחוץ מזה, בתור סרט גדול, הייתי מצפה שיהיה איזשהו גימיק מרכזי. זאת אומרת, לכל פרק של סטאר טרק, אז יש, מה הרעיון המגניב שאנחנו עושים עכשיו? היום אנחנו חוזרים בזמן. היום יש לנו ענן שאוכל פלנטות, whatever. כאן אין רעיון כזה. כלומר, הרעיון הגדול זה כאן. זאת אומרת, זה הנבל המצוין הזה, אבל הוא פשוט כאילו, יש פה חלליות שתסות. אין פה את הגימיק. אז אין פה משהו שישכנע בן אדם של, "אני רוצה לראות את זה, כי יהיה דבר מעניין לראות." לא, יש פה, פרק טוב של סטאר טרק, וזה הכל. שוב, זה נשמע כמו תלונות, אבל זה עבד, זה כזה.
כן. כן. אני חושב שהרעיון המרכזי שלו הוא באמת הקרב מוחות הזה בין קרק לכאן שפחות עובד אם אתה לא מכיר את קרק, אני חושב, כי לא ברור כל כך מה הקטע שלו. אני רק רוצה להגיד שהיו פרקים שזה היה הרעיון שלהם פחות או יותר. Balance of Terror. כאילו הפרק עם הקרב המפורסם נגד הרומולנים או whatever, גם היה פחות יותר הפרק שהוא קרב מוחות בחלליות בין שתי דמויות שאף פעם לא נפגשות.
שהוא שני דברים, א' הוא הפרק הכי טוב שאני ראיתי של הסדרה, וב' הוא באמת הפרק שהכי מזכיר את זה, כי יש שם את כל הקטע הזה של אנחנו צוללות, זה קרב צוללות, כן. הוא, אנחנו עובדים כן, אחד כן, על השני.
זהו, והנבל שלו פחות טוב מכאן, כאן! אז מהבחינה הזאת כן, הסרט עובד בתור סרט מלחמה? אני רוצה להגיד, מהבחינה הזאת.
כן, זה סרט אקשן, כאילו קרקטר אקשן כזה, שהדמות הראשית היא הנבל הפעם, אבל מגניב, ואז יש מישהו שרודף אחריו, ובסוף תופס אותו.
ואנחנו אומרים לו בצד שלה, מישהו שרודף אחריו, בגדול.
כן, לא יודע.
תלוי. המילה אקשן קצת מוגזמת, כי קודם כל צריך להגיד, האפקטים בסרט הזה ממש טובים. זאת אומרת, בייחוד, בטח בהשוואה לסדרה. אבל באופן כללי, זאת אומרת, יש דברים שמחזיקים עד היום, החללית נראית כמו חללית, היא נראית גדולה. האפקטים מאוד מאוד מרשימים. רק מה, עכשיו אנחנו נמצאים אחרי סטאר וורס, אז אנחנו יודעים שקרבות בחלל זה יכול להיות דבר מרהיב ומלהיב ומהיר, וכאן יש פה שתי חלליות שטסות אחת אחרי השנייה מאוד לאט ויורות אחת על השנייה. חמש פעמים. זאת אומרת, אקשן זה לא, זה מתח תת ימי חללי כזה.
אוקיי, כן, מקבל את התיקון מאקשן למתח.
זה אקשן במגבלות התקציב של סטאר טרק.
כן, הקרבות בסטאר טרק תמיד היו, כאילו, כן, תמיד. בכל האוריג'ינל סיריס שראינו עד עכשיו, תמיד היו קרבות צוללות כאלה. אז מקבל תיקון שזה לא בדיוק אקשן. אבל יחסית הסרט הראשון,
וצריך להוסיף גם שחוץ מלהיות סטאר וורס, אז יש קטע אחד שבו הסרט נהיה אליין פתאום, שזה היה מפתיע. כלומר, זה הסיור הזה, אני לא זכרתי את הדבר הזה, כשצ'קוב וקפטן עומד למות בקרוב, מסיירים בכוכב, ואין שם אף אחד, ויש שם רק דבר שעושה תנועות מוזרות, ואני עושה, זה אליין, זאת אומרת, זה הנושא השמיני. משהו פה הולך לבוא ולאכול את המוח. ורגע אחר כך זה באמת מה שקורה, פחות או יותר, וזה אשכרה מאוד דוחה.
כן.
זה קורה, אבל בצורה שלא אוכלת להם לגמרי את המוח בניגוד לאליין, כדי שיוכלו להחזיר את צ'קוב אחר כך.
כן, כן, רק מנשנשת. תואמת.
כן. כתבתי עצמי הרבה נקודות, חוץ מכאן שדיברנו עליו, אני לא יודע כמה עוד יש להרחיב על כמה שכאן הוא נבל מצוין.
אני כאן רוצה לתהות.
אוקיי.
כי כאילו אני כן יצאתי מהסרט הזה, כאילו אהבתי אותו, וצריך גם להגיד, אמרנו כמה שהוא טוב, וזהו עדיין סרט עם קצב של סרט 80's מוקדם, זאת אומרת הוא איטי, וכמו שזה הוא לא מרגיש אקשן, ועד שהוא זז וכו, אבל בסדר, נשים בצד. אני דווקא הרגשתי שכאן יותר הפחיד אותי בפרק שלו. אני חושב שזה אחת מהבעיות הכי גדולות שלי בסרט. כאן היה מגניב, כי השחקן טוב ובעל נוכחות, אבל לא ניצלו אותו כהנדסה גנטית, הטיפוס הכי חכם, המצביע הכי גדול והאיש הכי חזק. הוא פעם אחת הרים את צ'קוב עם החליפה בהתחלה, ובזה נגמר החוזק שלו. הוא לא היה נורא חכם.
אולי אם היו נותנים לו להיות באותו חדר עם הגיבורים, אז אולי היה אפשר לעשות עם זה משהו.
נכון.
כמה אפשר לאיים בשיחת זום.
זה גם אבל נקודה שאני כתבתי עצמי, באמת, כאן הוא באמת מצוין, אבל הוא מצוין בשלט רחוק. החלק המאיים שאתה מדבר עליו, זה כשהוא, איך קראו לה? מגייברס, אשתו, שמתה קונביניינטלי אוף סקרין. אז אולי בשום שלב בפרק, הנבל ג'יימס בונדי המצחקק והמאיים, הוא היה קריפ עם מבט חודר בעיניים, שדיבר מאוד מאוד קרוב לאנשים. וככה שכנע אותם לעשות מה שהוא רוצה. פה הוא הנבל ג'יימס בונדי המצחקק והמאיים, שמשתמש בחייזר שישתלט לאנשים על המוח כדי לעשות מה שהוא רוצה. זה כאן אחר ממה שראינו בפרק, אבל לצורך הסרט זה נראה לי עובד. כאילו זה...
אני מסכים, פשוט ציפיתי. זה בא לנקודה, אני חושב, קצת הבאה שלי, שהיא גם קצת... אני זה כן פעם ראשונה שראיתי את הסרט, וכן ידעתי כל הזמן, כן, יהיה קרב מוחות בין קירק לכאן וזה, ובסוף הקרב מוחות הזה, בסדר. כאילו ציפיתי לקצת יותר מההייפ שעשו לי, כי בסוף בקרב צוללות, בסוף איך קירק ניצח? פתאום ספוק הבין שכאן שכח שהוא בחלל, והוא חושב שהוא בדו מימד, על כביש נניח, אז פשוט קירק עלה למעלה עם החללית, עקף אותו, ירד למטה וירה בו מאחורה. זה המצביע הכי דגול בהיסטוריה האנושית, כאילו באמת.
לא, מה שיפה בזה גם זה שזה די סטאר טרק, כאילו מצביעים על חורים בעלילה שהיו להם פעם, הרי הם תמיד חושבים בדו מימד, כל הזמן, ויש כל המוטיבציה של כאן, זה, היי, בפרק הזה היה חור בעלילה, זה לא ממש הגיוני להשאיר אנשים על כוכב שומם ולהשאיר אותם, אבל בתור דבר שכולו נובע מחור בעלילה, גם כאן יש חורים בעלילה. זה לא שהם כל כך מקפידים. וחוץ מזה, אחד הדברים המרכזיים, אני ראיתי את Space Seed לצורך העניין, לכאן אין סיבה לכעוס. כל הקטע הזה נכון. של זעמו של כאן, הוא שמח ללכת לשם.
נכון.
קרק פחות או יותר מבקש ממנו רשות להגלות אותו לשם, והוא אומר, זה יהיה קשה, אולי לא נשרוד. אוקיי, אז זה היה קשה. ובפרק הוא אומר כאילו, הוא לא כועס מזה, בגלל זה שהשאירו אותו שם. זה כאילו, הוא כמו, כן. הוא דודה פולניה. אני כועס בגלל שאפילו לא התקשרת. שלא כן, היה כן. אכפת לך אפילו ממני. יש לך, אתה בכולה פרק אחד בסדרה, יש 69 פרקים אחרים לדאוג לכם. נראה לך שאנחנו דואגים לכל אחד שישארנו על כל כוכב.
כאילו כל ה... קאס שלו נובע מזה ש... אוקיי, סבבה שהשארת אותנו בכוכב שאולי אנחנו נמות, אני זרמתי עם הרעון הזה, אבל אני בעצם קוס על זה שאשתי מתה. זה כאילו המקור לכל הקאס שלי, כאילו, כל אחד מתנו יכול למות זה סבבה, אבל זה שאשתי מתה, זה, אוי לא, זה הכי חמור, עכשיו אני רוצה להרוג אותך. שזה מוזר קצת.
קודם כל אני נעלב שהוא לא הזמין אותנו לחתונה, כי הם לא היו נשואים בסוף Space Seed.
זה נכון.
וגם בסוף Space Seed גם לא נראה כאילו היה מאוד קשור אליה, אלא רק מין כזה, רוצה לבוא, בסדר.
כן. כן, אבל טוב, היא הייתה ככל הנראה האישה היחידה בכל הצוות, אז בסדר.
אז זה בהחלט חשוב.
אז לא הייתה ברירה. סתם, אני לא יודע, אני לא זוכר, היו, ברפוף כאן היו נשים? כי היו להם נשים בספייסיד.
כן, היו שלושתי איזה נשים okay. שלא דיברו בצוות.
הוא בגדול היה הרבה יותר הומוגני, הצוות של כאן בסרט, בהשוואה לספייסיד.
כן.
באופן כללי, אם כבר מדברים על זה, אז דיברתם הרי כל הזמן על המצב בנשים בסטארטרק ב-60s, אחר כך עברנו ל-70s, עכשיו אנחנו ב-80s, אנחנו מתקדמים. יש לנו קפטנית אישה, שנכשלת מיד, וכולם מתים, ואז דבר שהיא לא קפטנית בכלל, אלא רק הדמיה וזה, אבל קפטנית אישה, התקדמנו. ויש לנו גם קפטן שחור, שמת, אבל הנה התקדמנו, בייבי סטפס.
כן, כן, בייבי סטפס. אבל אחרי שאנחנו מדברים הרבה על כאן, אני רוצה לדבר עכשיו על קרק בסרט הזה. כי דיברנו על דברים שמאוד אהבנו, אהבתי ואהבנו בסרט, על כאן, על הקרב צוללות, למרות שיש בו חורים ויש בו בעיות, סבבה, זה הכל עבד טוב בתור סרט מתח. אבל את קרק אני לא מבין בסרט הזה. אני לא מבין מה אתם מסתים להגיד. בגדול זה מתחיל בזה שמציגים לנו את הקוביאשי מרו לראשונה בסטארטרק. הסרט הזה מלא בדברים מאוד מאוד איקונים שליוו את סטארטרק שנים אחר כך. היי, כאן עידן מהדור הבא. שכחתי להסביר את זה בשלב הזה של הפרק. הקוביאשי מרו זה סימולציה מאוד מאוד מפורסמת שעוברים כל הצוערים באקדמיה של סטארפליט, שלא משנה מה עושים, תמיד נכשלים בה. כשדורון דיבר בתקציר שלו על הסימולציה הזאת שהקפטנית עברה ובסוף כולם מתו, זה היה זה. סליחה על ההפרעה, תהנו מהפרק. ואז רומזים על איזושהי צורה שקרק התמודד עם הסנריו שהיא לא טיפוסית, לא אומרים לנו בדיוק מהי בשלב הזה, ואז אחר כך עוברים לקו האלה שבו קרק מדבר על זה שהוא מזדקן, ואז הוא חוזר להיות הקפטן של האנטרפרייז, ואז בסוף הסרט אנחנו לומדים שלושה דברים. היה לו בן שהוא לא היה קשור אליו, ועכשיו הוא כן קשור אליו, אבל זה לא ישנה כלום. הוא הרגיש שהוא מזדקן, אבל עכשיו הוא מרגיש צעיר, ולא ישתנה כלום בעצם, והוא לא ידע להתמודד עם סנריו שאין בהם דרך לנצח, עם no-win scenarios, הוא לא ידע להתמודד, והוא מסיים את הסרט בזה שהוא עדיין לא ידע להתמודד, ומסתבר שזה עובד לו כל הזמן. כאילו גם בסרט הזה בעצם, זה לא היה no-win scenario מלכתחילה, הוא חזה את כל הדברים אפשריים, כאילו הוא לא יכול להפסיד בעצם, זה מה שאומרים לנו לגבי קרק.
אבל הוא מפסיד, כאילו אני מסכים בקשר לשני הדברים הראשונים. האחרון, יש את העניין עם ספוק בסופו של דבר, וקרק לא יודע להתמודד עם זה.
הוא לא יודע, אבל מה שיפה זה שרומזים לנו, די אומרים לנו את זה בסרט, שספוק לא מת.
לא, אל תגיד אומרים לנו, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה מזווית כזאת, זאת אומרת, אז זה היה, כן, דמות חשובה, הוא מת. כלומר, הוא מסיים את הסרט מת.
הוא מסיים את הסרט מת?
יש מקום לפתוח את זה, כן, אבל הוא מת.
ואז יש קריינות שאומרת שהג'נסיס דיווייס שהם ירו על הכוכב הופך את כל המתים לחיים whatever. אז כן, יכול להיות שאם הייתי רואה את זה בזמן אמת, הייתי יוצא מהסרט במחשבה של, אוקיי, לא יכול להיות, כאילו, אני לא מאמין ספוק מת. אני מאמין שהם רומזים, אומרים מספיק בשביל להגיד שאם יהיה עוד סרט, ספוק כבר לא יהיה מת. זה הרגיש לי כמו הדבר הכי בוטה שהם יכולים לעשות, שהוא לא לכתוב ספוק will return בשקופית בסוף הסרט. אבל לא יודע, שוב, אולי אני באמת מסתכל על זה בבדיקות מבט מעוותת לחלוטין של 40 שנה אחר כך.
זה נכון, וזה עדיין הרבה יותר השלכות מכל דבר שהיה עד עכשיו, כי עד עכשיו אנחנו היינו בסדרה שתוך 50 דקות ברור לך שהכל יחזור בדיוק לסטטוס קוו של מחדש. מישהו יכול להיות
זה כן.
כמעט מת, ואז יתברר שבעצם הוא מרגיש יותר טוב, וזהו, אנחנו לא נזכור את זה בכלל. העובדה שעכשיו, ספוק יש מת למשך השנתיים הקרובות לפחות. זאת אומרת, רשמית זה מה שקורה בעולם הזה. אז כן, אתה יכול לנחש זה. תחשוב על הסוף של Avengers Infinity War. כן, ברור שלא כולם יישארו מתים, אבל כרגע הם מתים וזה עדיין חשוב.
מקבל את זה, אבל כן, אבל זה עדיין הרגיש לי כאילו, בבחינת ההתקדמות הילדשית של קירק, אז
זה נכון. את הכל סתם דברים שכאילו צריך שיהיה איזושהי התפתחות. למה הוא פרש בכלל אם הוא מיד חוזר? זה לא עושה שום דבר. למה יש את הבן שלו? אני אגיד לך, אני אמרתי באיזושהי נקודה, אוקיי, זה מרגיש כמו פרק בסדרה, זה מרגיש כמו פרק של פתיחת עונה חדשה. משום שמכניסים פה דמויות חדשות שמציגים אותם, ואז הן לא עושות כלום, והן יהיו אולי חשובות בהמשך. יש את הוולקנית שכאילו, אוקיי, היא עכשיו חלק מהצוות, אבל היא לא עושה שום דבר, ובסוף היא אומרת, היא מחליפה של ספוק. ספוק הלך והביאו את השחקנית חדשה במקומה.
היא פיזרה את השיער במעלית.
אוקיי.
כן.
ויש את כל העניין של, וואו, לקרק יש בן. אז מה? מה איתו? מה אנחנו אומרים לעשות עם זה? לא קרה כלום.
הבן נמצא שם בשביל לכעוס על אבא שלו, מסיבה לא ברורה, ונניח שאוקיי, מתישהו ב-20 שנה האחרונות גם, כמו כאן, קרק לא התקשר אף פעם ולא בא.
זאת סיבה קצת יותר טובה לכעוס אם אבא שלו לא התקשר.
כן, אבל העניין זה שחקר בסוף הסרט הוא כבר לא כועס עליו, כי קרק התמודד לראשונה עם המוות? אני מנסה לעבוד עם מה שאומרים בסרט. כן?
מה? כי סתם כי הוא ניצח את כולם והיה גיבור.
אגב, השורה הזאת היא מאוד מאוד הפריעה לי. כאילו, אף פעם לא חוויתי מוות. נכון, אף פעם לא מתה דמות ראשית, אבל מתה אהובתך, הגדולה בכל הזמנים נהרגה, האח שלך מת על ידי טפיל חלל, ביחד עם אשתו וכמעט הבן שלו, אבל אף פעם לא ראיתי מוות.
אבל לא מישהו חשוב, לא מישהו שמופיע בסדרה.
אבל ספוק מת, אז זה מאוד חשוב.
אוקיי, הקטע של ספוק, כל הקטע של סוף הסרט של המוות של ספוק. א', מעולה, עשוי טוב, אחלה, אשכרה עשוי טוב, זה באמת, יש פה מרגישים שיש איזושהי חשיבות לדבר הזה. אז כן, מצד שני, את אותם 5 דקות אפשר היה לשים בסוף של כל פרק של הסדרה, לאירוע הזה אין שום קשר לכאן, זה האנטרפרייז נפגעה מיריות, מה שכמובן לא קורה אף פעם, וכולם מזדעזעים, והייתה תקלה, זה לא דבר שקשור באמת לעלילה של הפרק הזה, זאת אומרת, הם רצו שיהיה דבר חשוב, אז הם שמו את זה, ואני מניח שבשביל זה נועד העניין הזה שלא התמודדתי אף פעם עם מוות כדי להפוך את זה לבעל איזושהי משמעות.
כן, זה לא קשור, זה בשביל שיהיה השלכות רציניות לזה שכאן ירה על הספינה, pretty much, אבל כן, אני מסכים, זה היה רגע נהדר. יש שורות איקוניות כמעט כמו צעקת הקן של קרק, יש את I have been and always shall be your friend, שזה כאילו רגע מסחיטת הדמעות של הסרט. אני התרגשתי, אני באמת באמת התרגשתי, וכל הקטע של the needs of the many outweigh the needs of the few, זה רגעים שלוו את המותג הרבה יותר מכאן, שנים קדימה.
נכון.
בכל פעם שהדמות של ספוק תחזור באיזשהו קונטקסט, אז קודם כל, כל הכבוד להם על זה. ואני חושב, אם כבר ציטוטים אייקונים שמופיעים לראשונה בסרט הזה, אז יש גם את Revenge is a dish best served cold, שזה ציטוט קלינגוני, אבל כאן אומר אותו, נכון?
כן, הוא גם אומר מתישהו שהוא מכיר קלינגונים שזה לא מתחבר, אבל בסדר, חורים בעלילה קטנים. זה
הופיע כאן פעם ראשונה?
כן.
וואלה.
בגדול כדי להגיד, לא באמת ראינו קלינגונים בסדרה עד עכשיו, ראינו קלינגונים, אבל הם היו בני אדם עם בלק פייס, וכאילו הם גם לא היו הקלינגונים שאנחנו מכירים. אני חושב שרק בסרטים מתקבע האופי שלהם, לגבי הכבוד והנקמות, ולא יודע, אוהבים ללחם אנשים חרבות. אנחנו ראינו את זה ממש קצת בסדרה.
אוקיי.
אז כן, ה-Revenge is a dish מופיע פה לראשונה.
זה דבר שפותח בהמשך את Kill Bill.
כן, יש בסרט הזה המון המון רפרנסים תרבותיים, וכן, ובראש בראשונה רגע כאן, שכולם נוסעים עליו כל הזמן, אבל בפועל כאילו, הרגע הזה מגיע לכאורה בגלל שכאן מסנדל את קרק להיות תקוע על כוכב, בלי שום חליט שתבוא לחלץ אותו, אבל זה קצת קשור לקרק לא לומד באמת שום דבר במהלך סרט בתור דמות. אני לא ברור לי למה הוא נכנס לכזה התקף אמוציונלי. אתם יכולים להגיד, אוקיי, הוא עושה הצגה לכאן, אבל להיתקע לכוכב בעצם הכל היה חלק מהתוכנית של קרק. הוא ידע שספוק יחזור בעוד ככה וככה זמן. הוא לא אמור להיות כל כך כועס, קרק. הכל עובד לפי התוכנית שלו. לא?
אז הטענה שראיתי זה לנצל את האובר-אקטינג של שטנר בשביל לעבוד על כאן, זה מה ששכנע אותו, זה שכשהוא נכנס שהוא עושה את הכאן, שבעצם הכל בסדר.
זה נניח קטע שהאפקט הדרמטי שלו פחות עובד היום, בניגוד לספוק למשל, שעדיין עובד, נראה לי. וכן, זה כזה אוקיי, מכאן מגיעים הממים.
יותר מניירה. אני רוצה להגיד באופן כללי, כן, כל הדברים הטובים טובים, וזה הסרט מהנה, בטח הרבה יותר מהסרט הראשון. אני כן חושב שהיו הרבה דברים שקצת הם לא נשארו על הרצפה כי הם בסרט, אבל הם פחות התחברו, וזה מאוד מתחבר לדברים שעידן אמר. ומבחינת, אני חושב המסע שקירק אמור לעבור, זה בהתחלה הוא אמור להיות חרד מההזדקנות שלו, ומקוי מביא לו משקפיים, ויש כמה סצנות חמודות שהוא קורא עם משקפיים מקרוב דברים, וזה מצחיק. ובגלל זה גם פתאום מביאים לו ילד שהוא כבר, הוא אפילו לא טינג'ר, הוא כבר אדם בוגר, הוא פתאום אבא לגבר, והוא צריך להתמודד עם הדברים האלה.
רגע, אני רוצה להידחף אגב, זו סצנה נהדרת, הסצנה הזאת היא גלית שמה לב איזה כשראינו, אני בתחילה שמתי לב, מקוי קודם כל מביא לו את הבקבוק של האלכוהול הרומולני, בתור מתנה, ואז כשהוא רואה שקירק מרחיק את הבקבוק מהעיניים כדי לקרוא את התווית, אז מיד אחרי זה הוא מביא לו את המשקפיים, כאילו זה אישר את החשדות שהיו לו לגבי זה, אז הוא מביא לו את המשקפי קריאה שלו.
כן.
זה רגע קירק מקוי שעשוי נהדר, ומקוי לא הרבה בסרט, אבל זה רגע מאוד יפה.
נכון.
סליחה, תמשיך.
אז זה היה חמוד, אבל זה באמת לא מאוד התחבר, א', כי גם זה די בגדול היה המסע של קירק בסרט הקודם, גם שם הוא התחיל כקצת זקן שמנותק, וכאילו היה אמור לקבל את המוג'ו שלו בחזרה. כאן הוא באמת קיבל את המוג'ו שלו בחזרה, הוא חזר מהר מהר מאוד להיות הקירק המהמר הקפייתי שאף פעם לא מפסיד, ולי זה לא הפריע, לך זה הפריע כאן. לי הקירק הזה היה חסר בסרט הקודם. בסרט הקודם קירק היה יותר מדי מהוסס, וכאן הוא היה קירק.
אני חייב להגיד שאין לי בעיה עם זה שקירק יהיה קירק, פשוט אל תעמידו פנים כאילו הוא לומד משהו, כאילו עובר מסע של לימוד.
לא, ויליאם שטנר, הוא לא לומד שום דבר.
זהו.
אבל כן, זה היה יכול להתחבר קצת יותר טוב הקטעים האלה, אבל אני חושב שמה, זה לא התחבר טוב, כי באמת כאן והדמות והשחקן פשוט העפילו על הכל, והם גנבו את הפוקוס, כי באמת זה גילו מאוד מוצלח של דמות. זהו, זה בגדול מה שלי יש להגיד.
כמה דברים קטנים שרציתי להגיד, בהשוואה לסרט הראשון, ואני יודע שלא חוכמה להשוות זה לסרט הראשון, אבל יש גם בסרט הזה פלייבי של האנטרפרייז, תראו איזה יופי, בזמן שקרק תזב במעבורת, פה זה נמשך 20 שניות ולא 4.5 דקות, אז יופי על זה. הסרט אבל צבעוני, המדים שלהם לא אפורים, וזה כל כך עושה הבדל, כאילו כל כך היה כיף לראות את המדים האדומים בעיניים, וכל הצבעים, בניגוד לכולנו לובשים אפור על הגשר האפור, וטסים בחלל שחור, זה היה מאוד מאוד כיף.
בעניין עיצוב התלבשות, הצבעוני, אז קצת הפריע לי שכל הצוערים הצעירים שעומדים למות, יש להם מטרה על החזה, יש להם ליטרלי מטרה על החזה, יש להם עיגול כזה של תירה כאן, נכון?
כן,
כן.
נכון.
נעבור הלאה לפינות.
יאללה, פינות.
ייי. טוב, יאללה, אז טריוויה. יש פחות ממה שהייתה לסרט הראשון, האמת. בגדול היה, דיברנו בסרט הראשון, שהיה שם המון המון בעיות הפקה, והתקציב זה, זה went over budget בטירוף, ובסוף זה כאילו עשה קצת רווח מספיק בשביל שפרמאונט יפיקו עוד סרט, אבל דבר אחד, הנהלת פרמאונט לא הסכימה, וזה לתת לג'ין רודנברי להפיק את הסרט. הם די העיפו אותו. והוא מפיק ממחלקת הטלוויזיה, שלא ראה סטארטרק ולא הכיר סטארטרק, אבל שאמרו לו, יש לנו בערך 12 מיליון דולר לתקציב לסרט, זה יספיק לך? אז הוא אמר, אני בטלוויזיה, אני יכול לעשות 5 סרטים בכסף הזה, וזו הייתה תשובה מספיק טובה. אז הביאו את המפיק הזה, התקציב הפעם היה 12 מיליון דולר, עמדו בו, הסרט עשה כמעט 100 מיליון דולר בקופות, אז הוא הצליח הרבה יותר.
וצריך להגיד בשביל סרט ש 12 מיליון דולר, זאת אומרת, זה מין סתם היה אז יותר מאשר היום, אבל זה לא תקציב עצום.
ממש ממש לא.
והסרט נראה טוב. הסרט נראה ממש טוב.
כן, כן.
תקציב שהסרט הקודם היה 15 מיליון דולר, ובסופו של דבר הוא עלה 20 ומשהו מיליון דולר. וכאילו, ההבדלים בין איך שהם נראים מדהימים.
כן. למרות שצריך להגיד שסטארטרק כמו בסטארטרק, בשביל לעמוד בתקציב הזה, היו המון המון מחזורים, וגם של שוטים מהסרט הראשון. רוב השוטים של האנטרפרייז מבחוץ, היו אותם שוטים בדיוק מהסרט הראשון.
רק מורצים מהר בפאסט פורוורד, כדי שזה יהיה פחות משעמם.
בדיוק. Okay. כרגיל גם בסטארטרק היו המון המון גרסאות לתסריטים, דבר היחיד שדי ידעו בהתחלה, המפיק הזה התחיל לראות סטארטרק בשביל שהוא יוכל להפיק את זה, אחרי שהוא ראה את הסרט הראשון הוא אמר, טוב מה שהכי הפריע לי בסרט הראשון שלו היה נבל טוב, ואז הוא הגיע לספייסיד ואמר, או הנה נבל טוב, נחזיר אותו. מה שהוא לא בדק זה תילוצי לוח הזמנים של השחקנים, שהוא בחר לעשות את זה, והשחקן של כאן, ריקרדו מונטבלן, נכון?
כן.
אז הוא צילם סדרה בשם פנטזי איילנד באותם שנים, והוא לא יכל להבריז מהסדרה, ובגלל זה קירק וכאן לא נפגשים, כי פשוט לא היה ניתן לגרום לזה לקרות. ריקרדו גם מספר שזה החרטה הכי גדולה שלו מהסרט, הוא אמר, אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אבל ממש בייס אותי גם בזמן אמת, שלא יצא לי לשחק יחד עם שטנר, שזה משהו שמעט מאוד אנשים אמרו בעולם, אני חושב, אז כל הכבוד. כמו הרבה פעמים עד עכשיו, ליאונרד נימוי לא מאוד השתגע על הרעיון של לחזור לדמותו של ספוק, או בכלל לחזור למותג הזה. שכנעו אותו בזה שהבטיחו לו סצנת מוות הירואי, הוא מאוד מאוד התרגש מהרעיון, ובמקור סצנת המוות הזאת הייתה אמורה להגיע די בתחילת הסרט. ספוק היה אמור למות כבר ככה במערכה הראשונה.
כבר בקובייאשי מרו, בסימולציה, היה פוקים, התפוצץ עליו פאנל.
ההשוואה של המהלך הזה הייתה למוות של בפסיכו, של הדמות שחשבנו שהיא הדמות הראשית.
כן, זה באמת היה הופך את הסרט יותר מעניין.
לא ברור.
ואני מבין למה לא עשו את זה.
כן, התסריט דלף, והמעריצים זעמו מאוד ודרשו לשנות, ובגלל זה דחפו את המוות הזה לסוף, וגם ריקחו אותו.
התסריט דלף? הוא דלף לאן? לאינטרנט? מה זאת אומרת?
לא, לא ברור.
זה אומר שהתסריט דלף באותו זמן.
אולי סתם רצו לשנות את זה, וזה מה שאמרו לשחקנים. מי יודע? לכנס מעריצים. כל הזמן ריקחו יותר ויותר, גם הקטע הזה ששלחו וממש ראו את הארון שלו נוחת על הג'נסיס פלנט שנייה אחרי שאומרים שהג'נסיס פלנט הופך מוות לחיים, זה משהו שהוכנה, הוא לא היה בתסריט, הבמאי קצת כעס, הכניסו את זה גם לרקח, אבל גם ליאונרד נימוי עצמו די נהנה בצילומים, ולקראת סוף הסרט גם אמר, בואו לא נעשה את המוות סופי מדי כדי שאני אוכל לחזור, אז ניחא.
זה כמעט כאילו לכולם נוח יותר שג'ין רודנברי לא מפיק.
כן, בדיוק.
שנייה, שנייה, אם זה מידע שיש, תוכנן ארק של סרטים? זאת אומרת, היה את הקטע הזה של עכשיו אנחנו מציגים את הדמויות האלה והורגים אותו בסרט הבא, נחזיר אותו?
לא, אבל ברגע שאני חושב שהוא כל כך הצליח, הסרט הזה אז כבר היה ברור. זאת אומרת, הוא עשה את ה...
אוקיי. זאת אומרת, כן הם משאירים לעצמם את הפתח, כן, זה לא...
כן, 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 נכון. זה לא היה מקרה בחזרה לעתיד שצילמו כמה סרטים ביחד. הפרט שאני הכי מחבב בסרט, במקור, הבמאי שלנו, ניקולס מאיר, רצה שיקראו לסרט הזה סטאר טרק, The Undiscovered Country. ובאולפני פארמאונט לא אהבו את השם הזה, ושינו אותו על אפו ועל חמתו ל-The Vengeance of Khan. מאיר בעיקר אמר שזה לא הגיוני, כי באותה שנה היה אמור לשאת הסרט Star Wars, The Revenge of the Jedi. אז בגלל זה, בסוף אמרו, טוב, נשנה את זה ל-The Wrath of Khan, כדי שזה לא יהיה דומה מדי ל-Revenge of the Jedi, שבסופו של דבר שונה ל-Return of the Jedi.
אבל מה הקשר של Undiscovered Country, שזה שם יפה, אבל איך הוא קשור לסרט הזה?
מי יודע?
לא יודע, אבל... גם לסרט שיקרא Undiscovered Country בסופו של דבר אין כן. באמת קשר לשם הזה, אז זה בסדר.
אוקיי. Okay.
אבל כתב אותו ניקולס מאיר, שפשוט מאוד אהב את השם הזה, אז חיכה לסרט הבא שיתנו לו לגעת במותג, והשתמש בו בסרט השישי באמת. אז זו הטריוויה בגדול, נראה לי שנהנו בסופו של דבר השחקנים וכולם, ושמחו לחזור על הסצנה האהובה.
סצנה אהובה?
וואו, דורון.
בתור אורח אני אמור להיות ראשון, אני יכול להיות אחרון במקום זה, כי אני אגיד לכם מה, יש את הסצנה שברור שהיא הסצנה הכי טובה בסרט, זה התשובה הנכונה והברורה והיא מאוד משעממת, אז אני קצת מעדיף לתת לכם לבחור את זה כדי שאני אבחר משהו אחר.
עידן, מה הסצנה האהובה עליך בזעמו של כאן?
אז המוות של ספוק לא, תראו. אז כן, אני לא רוצה לקחת את התשובה האחת הזאת, שבאמת, היא הסצנה הכי טובה בסרט, אוקיי? המוות של ספוק זה הסצנה הכי טובה בסרט.
זה נכון, אבל... זהו, בדיוק, אין באמת ספק בזה.
זה באמת כל כך מרגיש לי כמו קבוע אוניברסלי, שאין בעיה שזאת תהיה אופציה רביעית שלא משוייכת לאף אחד, ואני במקום זה אגיד משהו אחר, כדי שיהיה יותר מעניין, או שמישהו אחר רוצה שיקח את זה, את האופציה קלה. אבל אני מאוד מאוד אוהב את רגע הכאן! אבל לא בגלל הכאן, אלא בגלל הנאום של כאן לפני זה. הנאום שלו של I've done far worse than kill you, I shall leave you as you left me, marooned on a dead planet, whatever, כאילו זה נאום נבל טוב, ולא נאום נבל טוב שמספר את כל התוכנית הזונית שלו, אלא פשוט אומר, תאכל חרה קירק. בצורה מאוד ציורית ויפה, עם הקריזמה המתפרצת של כאן, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אז אני אבחר את זה בתור הסצנה אהובה. קחו אתם את המוות. נתתי לכם.
אני לא תכננתי לקחת את המוות אפילו.
אבל אני לא שם מחברה, סתם, אני לא יודע. אפשר לשים את זה בתור אופציה רביעית לא תלויה. קבוע אוניברסלי, שיזכה, אני גם אצביע לו.
אני אהבתי, דיברנו על הסצנה הזאת קצת בפרק, שכאן שווה את צ'קו ואת קפטן טראל, מוציא את
התולעי
אוזניים, מכניס אותם לקסדות חלל שלהם, ואז מלביש את הקסדות חלל. זה היה סצנת אימה אפקטיבית. כאילו, אם הייתי רואה את הסרט הזה כשהייתי ילד, זאת הייתה סצנה שהייתי זוכר. אחר לנצח. אז אהבתי אותה, היא באה משום מקום, היא הייתה קריפית ומגניבה מאוד.
טוב, אז לדעתי הסצנה הכי טובה הייתה המוות של ספוק. מפתיע. אוקיי, ברצינות, זו סצנה ממש טובה, זאת אומרת, זה חשוב והם לא פישלו בזה. הצורה שהוא מתקרב מעבר לזכוכית והעובדה שבהתחלה הוא מעוות כזה, והמצלמה יורדת ביחד עם שניהם, ומכיוון שזה זכוכית, זה מאפשר להם להיות ביחד למרות שהם נפרדים. אוקיי, יפה, אין בעיה. שדנה משחק טוב בסצנה הזאת אחר כך, שהוא מסתובב וכאילו אני קצת הייתי מצפה ממנו לעשות את זה כאן או משהו כזה, ולא, הוא פשוט בשוק. אז כן, אבל מכיוון שזה התשובה הנכונה הברורה, אז אני רק רציתי להזכיר משהו אחר, שאני לא יודע אם זה הבחירה שלי או לא, אבל יש קטע קטן של בזמן אחד האולטימטומים של כאן, שיש להם דקה לעשות משהו, ואז קירק צריך להסתכל על זה, ואז יש לו, הוא מוציא את המשקפיים, ואז יש לו רגע שאתם רואים את ההתלבטות שלו. מצד אחד מוות, מצד שני אנשים יראו את המשקפיים. הוא מתלבט בזה לרגע. הוא מחליט את ההחלטה הנכונה, אבל הוא מתלבט. אז זהו, זה רגע שמאוד אהבתי.
יפה.
אז אם אתם רוצים, אתם המאזינים רוצים לבחור את הסצנה ובאה לכם, בין אם היא אחת משלנו ובין אם לא, ואפילו אם היא זאת של דורון. אז אתם יכולים לעשות את זה בצופים בין כוכבים, הקבוצה, בפייסבוק. שם יש כל הסצנות אהובות ודיונים ובלגנים וחברים. בואו. הגיע הזמן לשאלה המטופשת שלנו. שהיא, אוקיי, הסרט הציג לנו את המבחן האולטימטיבי ביקום של סטאר טרק, את הקוביה שימרו, מבחן קצונה שאין לו בעצם פתרון. אז השאלה היא, איך אתם הייתם פותרים את הקוביה שימרו. דורון?
אוקיי, העניין הוא כזה, אנחנו דיברנו על זה, אתם אמרתם לי, נתתם לי את השאלה הזאת, ופשוט שכחתי להתכונן לזה, שזה מאוד ריאליסטי לגבי מה הייתי עושה באמת במצב, אז אני חושב שזאת התשובה שהייתי מת. אני התכוננתי לדברים אחרים, אבל הייתי מאלתר משהו, אני לא יודע.
היית מת, אבל אומר, אבל אם אתם רוצים לשאול אותי על זוויות צילום, בסצנה שלה, אז זה יד, אוקיי?
בסדר גמור, התמודדו טובה סך הכל.
אני, לא יודע, אני גיימר, אני מזדהה מאוד עם הפתרון של קירק, אבל הוא שינה את הפרמטרים של זה, הייתי כותב, לוקח שם איזה קונסולה, כותב IDDQD, וזהו, פותר.
לא הרבה יודעים, אבל גם בצהל יש סוג של מבחן של הקוביה שימרו בקורס קצונה, אז הייתי מתמודד בדיוק כמו שהתמודדתי עם הדילמת הזאת בצהל, לא הייתי חותם קצונה.
סבבה. אתה יודע שיש נגדים בסטארפליט. אנחנו נגיע אליהם בהמשך, אבל יש נגדים בסטארפליט.
בדיוק, הם לא לקחו את המבחן, הם ניצחו. בדרך כלל זה השלב בו יש לנו טופ 3 מתעדכן. בסרטים אין לנו ממש, אבל הבנתי שדורון הכין טופ 3.
אנחנו יכולים לעשות ציר נפרד של טופ 3 על הסרטים, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לעשות את זה, אני וארז.
נכון, כי ורק הסרט השני.
כן.
אוקיי. ולכן, מכיוון שצריך טופ 3, אז כמובן, הטופ 3 של הסרטים השניים בסדרת סרטי מדע בדיוני משנות ה-80.
וואו.
והטופ 3 הוא כזה, במקום השלישי, האימפריה המכה שנית, במקום השני, בחזרה לעתיד 2, ובמקום הראשון, הנושא השמיני 2, אני מצטער, אבל סטאר טרק 2, למרות שהוא סרט נורא, לא נכנס לשלישי, ואם אתם שואלים את עצמכם מה קרה, למה שליחות קטלנית 2 לא נכנס לרשימה הזאת, זה פשוט משום שהוא יצא בשנת 1991, אחרת הוא היה כמובן במקום הראשון.
כמובן. אני רוצה להגיד שהתווכחו איתך על זה שסטאר וורס ממוקם נמוך מדי, אבל זה לא הפודקאסט הנכון.
סבבה, בשביל זה מתווכחים, מה זאת אומרת? בשביל זה יש את הטופ 3.
כן.
וחוץ מזה, זה תמיד יכול להשתנות. זאת אומרת, אולי אני אראה עכשיו איזשהו סרט המשך שני משנות ה-80 שישנה את ה...
אתה יודע, יש את עוד סטאר טרק 3.
סטאר טרק 3 הוא לא פרק שני.
אבל אולי הוא כל כך טוב שזה ישנה.
כן. כן. טוב.
ואם מדברים על סטאר טרק 3, אז אנחנו הולכים להגיע לזה בשבוע הבא. סטאר טרק 3 נחשב ל... לא סרט מדהים, אפשר להגיד על זה, ובכל זאת, יהיה לנו אורח. הפעם הראשונה בפודקאסט יתארח אצלנו אמיר בוקסבאום בשבוע הבא, לדון על סטאר טרק 3. תודה רבה דורון שהגעת שוב.
בכיף.
ותודה עידן שאתה מגיע שוב ושוב ושוב ושוב.
תודה.
לא משנה כמה פעמים, אני לא מזמין אותך.
שמח להתארח שוב בעוד 15 שנה, מה שאומר בלוז שלכם, זה יצא בעוד 15 שנה בערך.
בסטאר טרק 2 של ג'י-ג'י אברמס.
אוי ואי.
שיהיה בתמה.
כן.
יפה. אז תודה לכאן, תודה לספוק, ותודה לקירק, וביי ביי.
ביי. צ'קוב הוא חלק מהצוות של האנטרפרייז, והוא אף פעם, וכאן אף פעם לא זוכר אף פרצוף.
לא שוכח אף פרצוף, לא זוכר אף פרצוף זה אני, זה לא...
נכון, סליחה.